כאן עוד להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם.
The state of Qatar has decided to withdraw its membership from the Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC effective January 2019.
קטר הודיעה על פרישתה מקרטל הנפט OPEC לקראת פסגת הארגון בווינה. במהלכה צפויות המדינות החברות להודיע על צמצום קצב הפקת הנפט. מחיר הנפט כבר מזנק ב5%. בפעם הראשונה מאז מותו של השליט הפשיסט פרנקו, בבחירות המקומיות באנדלוסיה ניצחון לימין הקיצוני.
Nosotros somos un partido regenerador y no lo que cuentan por ahí que somos nosotros. Ahora es el momento de decir alto y fuerte quiénes somos y que hemos llegado para quedarnos.
עשינו היסטוריה, אומר מנהיג המפלגה. אנחנו מפלגה של צמיחה ולא מה שאומרים עלינו. אנחנו חזקים ואנחנו כאן כדי להישאר. נשיא ניגריה מוהמדו בוהרי אולי לא בקו הבריאות, אבל דוחה את השמועות שהוא משתמש בכפיל. יש מי שחושבים שאני כפיל, יש מי שהיו רוצים שאמות, אני יכול להבטיח לכם שאני בחיים. האופוזיציה בגיאורגיה דוחה את תוצאות הבחירות לנשיאות.
שוין, ארצ'רנפס, צ'אטרי בולת ארו אגיירת, תמי שדגנס ארצנופט.
אנחנו לא מכירים בבחירות האלה, מבחינתנו אין נשיא בגיאורגיה, אומר מנהיג האופוזיציה, גריגול ושדזה. מזכ"ל נאטו ינס סטולטנברג דורש מרוסיה לשחרר את המלאכים האוקראינים.
There is no justification for this use of force. We call for calm and restraint.
אין שום הצדקה לשימוש כזה בכוח, אנחנו קוראים לרגיעה ואיפוק, על רוסיה לאפשר חופש תנועה לנמלים בים אזור. וגם ברוס דיקנסון, סולן איירון מיידן, בא לישראל למופע ספוקן וורד, סוג של הרצאה על חייו ועל תולדות אחת מלהקות הרוק הכבד המצליחות בהיסטוריה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה הילד דודי, בביצוע הטכני אלן אידיונוב, כבר מתחילים. אנחנו פותחים ברצח העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י. אזרח סעודי שמתגורר בקנדה הגיש תביעה נגד חברת NSO הישראלית ונגד משרד הביטחון בטענה שסייעו לרצח של חברו. העיתונאי ג'מאל חשוקג'י שחוסה לפני חודשים אחדים בקונסוליה באיסטנבול. האזרח העביר לרשת CNN מאות מסרונים שבהם התבטא חשוקג'י בחריפות נגד יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
אז האם טכנולוגיה ישראלית סייעה לרצח חשוקג'י?
אז בחברת הסייבר NSO רן מכחישים את הטענות, אבל הפרסום הזה ב-CNN הוא מאוד מאוד מעניין. לפי הפרסום המדובר, האזרח בשם אבדול עזיז, אזרח סעודי שמתגורר בקנדה והיה בקשר עם העיתונאי הנרצח ג'מאל חשוקג'י, הוא למעשה הגיש תביעה נגד החברה ונגד משרד הביטחון, בטענה שהיא סיפקה לשלטון בסעודיה תוכנת ריגול שבאמצעותה חדרו הסעודים לטלפונים הניידים שלו ושל חשוקג'י, והרטו תכתובות שבהן השניים תכננו סוג של פרויקט לגיוס צעירים בסעודיה, בסעודיה נגד המשטר. לטענת התביעה של עומר אבדול עזיז, הרטו התכתובות הללו גרם להחלטה לרצוח את חשוקג'י, רצח שצריך להגיד מי שמואשם בו הוא יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, לפחות לפי הפרסומים, לא לפי כמובן השלטונות בסעודיה. אבדול עזיז העביר לרשת CNN יותר מ-400 הודעות וואטסאפ שהחליף עם חשוקג'י בחודשים שקדמו לרצח, ובהן העיתונאי התבטא בחריפות נגד יורש העצר מוחמד בן סלמן באופן אישי. עוד עולה כי השניים תכננו להקים סוג של צבא אלקטרוני של צעירים שיעסוק בהתנגדות למשטר. תכננו להעביר כרטיסי סים זרים לתוך סעודיה כדי שהמשטר לא יוכל לאתר את הטלפונים, וצריך להגיד שגורמים סעודים נפגשו עם אותו עבדול עזיז במונטריאול, ביקשו ממנו להגיע גם כן לקונסוליה הסעודית כדי לקחת כמה טפסים ומסמכים, הוא הצליח לצאת בזה חי ושלם, בניגוד לחברו ג'מאל חשוקג'י.
מצד שני, אתה יודע, אין פה שום הפתעה. אנחנו שמענו את חשוקג'י מתבטא גם בפומבי נגד יורש היצר הסעודי ונגד סעודיה בכלל, אפילו בכלי התקשורת האמריקנים והבריטים.
נכון, אבל לפחות בתכתובות, ממה שאנחנו מבינים, השפה והטון היו הרבה יותר חריפים ממה ששמענו בכלי התקשורת השונים, וצריך להגיד גם בהקשר של חברת NSO וישראל וסעודיה, שהחברה הזאת, לפי פרסומים זרים, שמה נקשר לא אחת בשיתוף פעולה כזה או אחר עם סעודיה, וגם עם מדינות אחרות במפרץ בהקשרים של ריגול אחר גורמים מסוימים, ולכן זה לא באמת, כמו שאתה אומר, זה לא באמת מפתיע, וכל זה קורה בזמן שיורש היצר הסעודי מוהן בן סלמן נמצא באלג'יריה. אנחנו כמובן סיכרנו בהרחבה את הסיור האזורי שלו, ראינו את התגובות הקשות בתוניסיה לביקור שלו שהוא נמשך מספר שעות, גם באלג'יריה יש קולות נגד הביקור הזה, אבל עד עכשיו לפחות זה עובר יחסית בשלום. בוא נשמע מה אומרת כתבת פרנס 24 על ההתנגדות לביקור של בן סלמן, שנובע גם מפרשת חשוקג'י אבל גם בגלל מה שקורה בתימן. הנה דבריה.
زياره محمد بن سلمان ربما المفارقه هو ان الرفض لم ياتي على خلفيه مقتل خاشقجي كما حدث مع جاره شرقيه تونس لكن
אז אומרת הכתבת של פרנס 24 שאולי הפרדוקס שדווקא באלג'יריה יותר כועסים על בן סלמן בגלל פשעי מלחמה שהוא מבצע בתימן נגד העם התימני במסגרת המבצע נגד המורדים החוסים שנתמכים בידי רם, ולאו דווקא בגלל הסיפור של חשוקג'י, שם זה היה יותר בולט בתוניסיה. אבל אין ספק שבאמת הפרשה הזאת שאנחנו רואים אותה היא מסרבת לרד מסדר היום איראן, גם אם דונלד טראמפ עומד לצד יורש היצר הסעודי, וגם אם יורש היצר הסעודי והנהגה הסעודית מנסה לשדר שהכל בסדר ועסקים כרגיל.
הכל בסדר, והכל בסדר גם אם רוסיה שותפתה של סעודיה בתחומים אחרים. בוא נדבר באמת על אותם תחומים, הנושאים הכלכליים, הנפט. אחרי כמעט 60 שנה, הכרזה דרמטית היום, קטר פורשת מארגון אופק.
נכון, באמת הכרזה מאוד מפתיעה ומאוד מעניינת. ארגון אופק, נזכיר, זה ארגון שמאגד את המדינות יצואניות הנפט, שהוקם בשנות ה-60 לפני של המאה הקודמת, במסגרת הניסיון של יצואניות הנפט ליצור איזשהו קרטל של שיעזור לייצב גם את הסיפור של התפוקת הנפט וגם את המחירים. אז קטר אומרת היום שהיא החליטה אחרי כמעט 60 שנה פשוט לפרוש מהארגון הזה, בטענה שהיא רוצה לשנות אסטרטגיה, לא מדובר במשהו פוליטי, היא רוצה יותר להתבסס על ייצוא הגז הטבעי. גז טבעי זה מוצר שקטר מייצאת אותו בצורה מאוד נרחבת למדינות העולם. אבל אירן, אני ארשה להטיל ספק, בגלל שאנחנו מדברים על מצב שבו פוליטי, שבו קטר נמצאת מבודדת מצד שתי חברות בארגון הזה, סעודיה ואיחוד האמירויות, לפני שנתיים ניתקו איתה את היחסים, אז לא מן הנמנע שיש פה איזשהו צד פוליטי, וזה גם מגיע אחרי ועידת ה-G20, שבה ראינו את רוסיה וסעודיה, את פוטין ואת בן סלמן, גם מחליפים כיפים וגם מסכימים על איזושהי אסטרטגיה חדשה, חדשה ישנה, לנהל מחדש את שוק הנפט בשנה הבאה.
זהו, לשיתוף הפעולה הזה כיוונתי, ובאמת אנחנו כבר רואים עלייה של 5% במחירי הנפט. ואני רוצה לשאול אותך לסיום, אם כבר נגענו ברוסיה, בנוגע למעורבות שלה בסוריה, מעורבות שנמשכת כל העת.
נכון.
וגם קצת עדכונים על מה שהתרחש שם בסוף השבוע האחרון, התקיפה שהייתה או לא הייתה של ישראל.
נכון, אז סך הכל אנחנו גם לא ראינו איזושהי התייחסות רוסית לתקיפה שהמשטר הסורי טען שהיא התרחשה ביום חמישי בערב, אותה תקיפה דרומית לדמשק באזור אל-כיסווה. הרוסים לא אמרו שום דבר, וזו הייתה למעשה התקיפה הראשונה שישראל ביצעה לפי המשטר הסורי, אחרי ההגעה של משלוח ה-S-300, אותה מערכת הגנה אווירית מתקדמת, שרוסיה שחלה למשטר הסורי בעקבות אותה תקרית בלטקיה, תקרית הפלת המטוס הרוסי בלטקיה בחודש ספטמבר, שגם החלה בתקיפה ישראלית, ואז ירי נונמם סורי, שהוא הפיל את המטוס והביאה למשבר ביחסים. הרוסים, מה שהם מנסים כרגע לעשות זה לייצב את המצב בסוריה, את המשטר הסורי, לשמור על ההסכם הזה שהם השיגו עם הטורקים באידליב, ולנסות איכשהו כן להתקדם במסלול הפוליטי. זה לא ממש הולך כרגע, אבל לפחות מה שעדיין חשוב מבחינתם זה לייצב את המשטר הסורי, וכמובן לשמור על האינטרסים שלהם, בסיס חמיימים, הנמל הימי, בטרטוס וכל העניינים האלה. הרוסים עדיין מאוד דומיננטיים בכל מה שמתרחש בסוריה.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
ומיד אחרי העניין הבא, אנחנו נהיה כאן עם דיפלומט רוסי בכיר, שאולי ישיב לכמה מהשאלות שלנו בנושאים האלה, המעורבות של רוסיה בסוריה. אבל גם נשמח לשמוע ממנו יותר על הזירה שבין רוסיה לאוקראינה, שם נמשכת המתיחות בין המדינות. במוסקבה החל היום משפטם של המלאכים האוקראינים וקציני שירות הביטחון האוקראיני, שהיו על שלוש הספינות שעליהן השתלטו הרוסים בים השחור בשבוע שעבר. שלום לכתבנו במוסקבה, יאיר נבות.
שלום אירן.
המתיחות מסרבת לגבוה, והיום מזכ"ל נאטו יאן סטולטנברג דורש מרוסיה לשחרר את המלאכים.
כן, מזכ"ל נאטו סטולטנברג בהחלט מתייחס למתיחות בין רוסיה לאוקראינה, הוא עושה את זה בבריסל, שם מתקיימת היום פגישת שרי החוץ של חברות הברית. בואו נשמע את הדברים שלו בקשר לתקרית בים השחור לפני שבוע, ומה שבא בעקבותיה.
There is no justification for this use of force. We call for calm and restraint. Russia must release the Ukrainian sailors and ships. It must also allow freedom of navigation and unhindered access to Ukrainian ports in the
כן, sea. אומר סטולטנברג, אין הצדקה לשימוש בכוח. אנו קוראים לרגיעה ולאיפוק. רוסיה חייבת לשחרר את המלאכים האוקראינים והספינות, עליה גם לאפשר חופש תנועה וניווט, ולאפשר את הגישה לנמלים האוקראינים בים אזוב. לספינות האוקראיניות, צבאיות ואזרחיות, עומדת הזכות להפליג דרך מיצרי קרץ' בים אזוב. אלה דבריו, אבל אם אנחנו רואים, איראן, מה מתעשה היום במוסקבה, אז נראה שרוסיה לא שואה להצעתו. בעצם, כפי שציינת בפתיח, אותם מלאכים וקציני שירות הביטחון האוקראינים מובאים היום למוסקבה כולם, ועומדים למשפט, ואחד מעורכי הדין של הנאשמים בעצם מספר שהם הואשמו מיד לאחר התקרית, והם בעצם מואשמים על פי סעיף 322 בחוק הפלילי הרוסי, הם מואשמים בהפרת גבול, וזהו משפט, אני מניח שיש בו כמובן אלמנטים של סוג של משפט רעבה, לא נראה שרוסיה עומדת לשחרר אותם בקרוב, ויש גם התפתחויות מהצד האוקראיני, אנחנו שומעים שהנשיא האוקראיני פטרו פורושנקו מודיע על גיוס מילואים חלקי לצורכי אימונים, והוא אומר שעל אוקראינה להגביר את יכולות ההגנה שלה, כדי שתוכל להתמודד עם האיום של פלישה רוסית. הצעד הזה מתבצע בעצם במסגרת המשטר הצבאי שהוכרז בעשרה אזורים במדינה, צריך לזכור, רובם הגדול באזורים הגובלים עם רוסיה, ובנוסף פטרו פורושנקו מקדם, הוא מגיש הצעת חוק בעצם לפרלמנט בקייב, שבא לבטל את אמנת הידידות, שיתוף הפעולה והשותפות בין רוסיה לאוקראינה, אמנה שנחתמה ב-1987. צריך לומר עוד דבר אחד, דובר הקרמלין, דימיטרי פסקוב, התייחס מוקדם היום לאותם האשמות של פורושנקו בדבר שאיפה רוסית ליצור מעין מסדרון יבשתי בין חבל דונבאס במזרח אוקראינה לבין חצי האי קרים, והוא בעצם דוחה את הטענות הללו בתוקף ואומר שמדובר באבסורד, שבעצם נועד רק להמשיך ולחמם את הגזרה ולהביא להסלמה נוספת. אז אלה הדברים, רגיעה, כמו שאנחנו רואים, עין.
יאיר נבות, כתבנו במוסקבה, תודה.
תודה.
ואנחנו אומרים שלום לדמיטרי אלושקין.
שלום וברכה.
דובר השגרירות הרוסית בישראל. אז נתחילו לה באמת באוקראינה. השתלטתם על חצי האי קרים, הקמתם גשר שמחבר בין רוסיה לחצי האי קרים. עכשיו אתם בפועל מטילים מצור על החוף המזרחי של אוקראינה. איפה זה ייגמר? בעוד מלחמה?
כולי תקווה שזה לא ייגמר בעוד מלחמה. לגבי כביכול השתלטות על חצי האי קרים, אני מניח שאתה יודע היטב שחצי האי קרים החליטה להצטרף לפדרציה הרוסית כתוצאה ממשאל עם שנערך בחצי האי קרים במרץ 2014. זאת היה רצון של העם, והם בחרו להיות עם רוסיה ולא עם אלה שאיימו לפגוע בהם.
כן, אין שום מדינה בעולם שמכירה בסיפוח הזה. כן, אולי כמה. אולי כמה שמכירות בסיפוח הזה, הקהילה הבינלאומית לא מכירה, ולא בכדי. אין תקדימים חוקיים, אולי חוץ מקוסובו, לצעדים כאלה חד צדדיים בזירה הבינלאומית, ללא התחשבות במדינה הריבונית שם באזור הזה, אוקראינה.
העם בחצי האי קרים, אני חוזר ואומר, בחר לממש את זכותו להגדרה עצמית ויצטרף לרוסיה. עכשיו לגבי כביכול השתלטות רוסית על ספינות אוקראיניות. כפי שאתה שמעת, מבחינתנו מדובר בפרווקציה בוטה מצד המשטר האוקראיני. קודם כל, עכשיו זה ידוע כמעט לכל אחד שמתעניין בנושא, במנווט של אחת הספינות האוקראיניות היה כתוב כי המשימה לחדור בסתר למים הטריטוריאליים של רוסיה. זה דבר ראשון שמעיד על פרווקציה. דבר שני, ספינות אוקראיניות נכנסו למים הטריטוריאליים של רוסיה, שהיו כאלה עוד לפני הצטרפותו של מחדש של חצי האי קרים לרוסיה. הם נכנסו למים טריטוריאליים באזור מיצר קרץ', והם לא הגיבו...
מיצר קרץ' היה בחציו שייך לרוסיה, החצי השני המערבי היה שייך לאוקראינה, זה אומר שהדרך שם באמצע הייתה בשימוש של שני הצבאות ושל שתי המדינות.
אבל הספינות האלה הפעם נכנסו לאותו חלק שאפילו לפני 2014 שייך למים הטריטוריאליים של רוסיה. אחר כך הם לא הגיעו לשיעור של משמר הגבול שלנו, הם לא ענו לדרישות.
אתה אומר הם נכנסו למים הטריטוריאליים של רוסיה, אבל אתם כבשתם טריטוריה של אוקראינה.
לא כבשנו טריטוריה של אוקראינה, איראן. אני בתחילת השיחה שלנו כבר הסברתי שבחצי האי קרים אורגן משאל העם, ואני מציע פשוט לא להתווכח איתך בנושא האם זה היה סיפור.
אז אתה יודע מה, עזוב אותי, אני רוצה לשאול אותך לגבי מזכ"ל נאטו. הוא מתחיל לאבד סבלנות, אנחנו שומעים דאגה בעיקר אצל כמה מהחברות בנאטו שגובלות ברוסיה, ליטא, לטביה, אסטוניה, פולין, כולם חוששים עכשיו מפלישה רוסית קרקעית ואולי ניסיון השתלטות בעצם על כל צפון ים אזוב. האם רוסיה לא חוששת שהמצב הזה יצא מכלל שליטה, והאם יש תוכנית רוסית להשתלט על צפון ים אזוב?
בוודאי אין תוכנית רוסית כזו. לגבי כל מיני חששות, כל אחד רשאי לחשוש ממה שהוא רוצה, מרוחות, גם מכל מיני דברים אחרים. המצב היא כי ברית נאטו מתקרבת לגבולות של רוסיה, מקימה שם בסיסים, מצבה שם חיילים וספינות נוספים, ולא רוסיה מתקרבת לגבולות של מדינות, הכוונה מתקרבת באופן צבאי לגבולות של מדינות החברות בברית נאטו. אז עם כל הכבוד למנכ״ל נאטו, אמירות כאלה חסרות בסיס. ופשוט רציתי להדגיש עוד משהו בהקשר לפרווקציה אוקראינית באזור מיצר קרץ'. פשוט תיקח בחשבון מה שקורה עכשיו באוקראינה. ולמה היה כל כך חשוב להכריז על מצב מלחמה דווקא בחודש הזה. ולא לפני, למשל, כשחצי האי קרים הצטרפה לרוסיה. התשובה היא פשוטה, בחירות לנשיאות מתקרבות, כבר במרץ 2019 הקלפיות באוקראינה יפתחו, ומצב מלחמה הוא מגביל מספר פעולות פוליטיות, למשל הפגנות נגד משטר, גם ביקורת נוקבת נגד משטר, ובוודאי מצב כזה מקלה על חייו של הנשיא.
אתם בעצם אומרים שיש כאן אינטרס של פורושנקו להלהיט את השטח לקראת הבחירות.
יש פה אינטרס פנימי, פנים פוליטי של המשטר האוקראיני להישאר בשלטון בכל המאמצים האפשריים. ואפילו באמצעות דיכוי יריביו ומתנגדיו.
אני רוצה ברשותך לעבור לסוגיה המזרח תיכונית ומצב היחסים בין ישראל לרוסיה. מה מצב היחסים היום אחרי הפלת המטוס הרוסי, אחרי המשבר הגדול שהיינו עדים לו בחודשים האחרונים?
טוב, אני מבין שהנושא הזה הוא אחד הבוערים באג'נדה של כל תוכנית בינלאומית, הנושא להסביר באופן מפורט. יחסים עם ישראל היו טובים ורב-גוניים. הם נשארו כאלה, טובים ורב-גוניים. אבל קרה מה שקרה. אתה יודע היטב את הגרסה הרוסית, אני יודע היטב את הגרסה הישראלית. אנו חושבים שכתוצאה מפעולה ישראלית נהרגו 15 קצינים רוסים. פשוט תדמיין לעצמך מה היה קורה אם רוסיה הייתה גורמת למותם של אנשי צבא ישראלי. אבל בזה אני עוד לא רוצה להיכנס לפרטים, מצא להשאיר את הפרטים של אותה תקרית לאנשי מקצוע. בגדול אנו מצפים שישראל תעיין מחדש במה שקרה, תחשוב מחדש על מה שקרה. אבל באופן חד וחלק אני צריך לציין כי לא מדובר בניתוק הקשרים, הקשרים בינינו מתנהלים, ואולי שמעת בשבוע שעבר ברוסיה ביקרה השרה גמליאל, היא בין השאר נפגשה עם השליח המיוחד של הנשיא שלנו במזרח התיכון מר בגדנוב, גם בקרוב בעזרת השם אמורה להגיע לפה משלחת של מועצת הפדרציה, זה הבית העליון של הפרלמנט הרוסי.
אז אתה אומר שיש מגמה של חזרה לשגרה, ואני רוצה לשאול אותך אם זו מגמה של חזרה לשגרה גם בנוגע למתקפות הישראליות בסוריה, והיו כבר דיווחים מהצד הסורי על מתקפה ביום חמישי. עד כמה המנגנון הזה, מנגנון הביטחון, שיתוף הפעולה הביטחוני, הוא קיים, עומד, מתפקד?
אינני איש צבא, והמנגנון הזה נקרא המנגנון למניעת חיכוכים בין כוחות רוסיה לבין צה"ל, כן, בסוריה, והתיאום בכל הקשר מתבצע ישירות בין אנשי צבא שלנו בסוריה לבין אנשי צבא ישראלים. אינני בקי, מה קורה שם, אבל אני יכול להניח שהמנגנון הוא פעיל.
אין נתק.
נתק אין, אני מניח שאין נתק.
אין נתק. וזה כמובן מביא אותנו אולי קצת לדבר על השינויים שהיו גם במשרד הביטחון כאן בישראל, הפרישה של שר הביטחון אביגדור ליברמן. האם מבחינתה של רוסיה זה שינוי חיובי או שלילי? ואתה יודע, כולנו זוכרים את ההתבטאויות של מפקדי הצבא הרוסי שדיברו על ראשים חמומים בצבא הישראלי. אנחנו לא יודעים למי הם התכוונו, אבל אולי אתה תוכל להגיד לנו.
גם אינני יודע למי הם התכוונו. אז לגבי מר ליברמן, אנו מתייחסים לפרישתו לעניין פנימי ישראלי, לא יותר מכך. בוודאי אני מניח ששר החוץ ושר הביטחון דאז הכיר וממשיך להכיר היטב את רוסיה, מכיר את המניעים שעומדים מאחורי מדיניות החוץ שלנו במזרח התיכון, ולא רק במזרח התיכון, בוודאי זה מקל על התקשרות, כן, בין קורנים רוסים לבין גורמים ישראלים, כשיש הבנה מה צד אחד וצד שני רוצים.
אז יש הבנה, אבל ודאי אין הסכמה, במיוחד לא על ההחלטה להזמין את ראש ממשלת חמאס לבקר אצלכם, לבקר במוסקבה. מדוע החלטתם להזמין את איסמעיל הנייה?
אוקיי, לגבי אל-חניה, כפי שהבנתי, הוא יצא למסע מדיני ויבקר במספר מדינות. לרוסיה הוא הוזמן על ידי סגן שר החוץ בגדנוב, שגם שליח של נשיא רוסיה למזרח התיכון ומדינות אפריקה.
אנחנו מדברים על ארגון טרור רצחני שיזם פיגועי התאבדות. מדוע רוסיה כל כך מתעקשת על הידוק היחסים עם ארגון כזה?
טוב, אז קודם אגיד שזה לא פעם ראשונה שהוא מבקר ברוסיה, זה לא משהו יוצא מן הכלל. ואגב, לפני שבועיים אני מניח קיימנו התייעצויות כאלה עם נביל שס, יועצו של יו"ר הרשות מחמוד עבאס. עכשיו חוזרים לחמאס. בוודאי איננו מקבלים בשום פנים ואופן פגיעה באזרחים ישראלים ושיגורי רקטות לעבר יישובים ישראלים. אנחנו מסבירים, אגב, את זה לכל גורמים רלוונטיים, כולל בצד הפלסטיני. למה מזמינים ולמה מדברים איתו? בראש ובראשונה במוסקו נדבר איתו, אני מניח, על פיוס פנים פלסטיני, כולל מאמצים שם. מצרים מובילה וגם מדינות אחרות מובילות. האם מישהו אוהב את זה או לא אוהב את זה? חמאס הוא נכון ועכשיו חלק בלתי נפרד של החברה הפלסטינית. ואם מישהו רוצה מעוניין להתייחס ברצינות לסוגיה הפלסטינית, כולל הסדר עם ישראל, אי אפשר לא לקחת בחשבון את חמאס. ולכן אנו מקיימים מגעים עם חמאס. בוודאי במגעים אלה אנו מדגישים שהדרך היחידה לשפר מצב הומניטרי ברצועה וגם להתפייס עם רמאללה זה רק דיאלוג ובשום פנים ואופן אלימות.
דיאלוג? איפה רוסיה רואה את עצמה בתהליך השלום בין ישראל לפלסטינים? האם רוסיה יכולה לסייע בכלל?
כן, אני עכשיו אספר, פשוט משפט אחרון לגבי חמאס. גם אני מניח שלפעמים אנו מדברים על נושאים שחשובים גם לישראל, ולכן הייתי מציע לא לפרש ביקור חני ברוסיה אך ורק דבר שלילי. עכשיו לגבי עמדתה של רוסיה בתהליך...
מה זה אומר? זה אומר שאולי הגיעה איזושהי בקשה מישראל או מסרים מישראל לחמאס?
אני לא יודע מה יגיע עכשיו, בגלל שאני כדיפלומט של שגרירות רוסיה אינני מעורב בהכנות לקראת נסיעה זו, אבל בעבר בוודאי נדונו במתכונת כזו דברים גם רגישים, שבוודאי אני לא אתייחס אליהם. עכשיו לגבי תהליך השלום. כפי שאתה יודע, יצאנו לארגן לפני שנתיים, בערך יצאנו לארגן פסגה ישראלית פלסטינית במוסקו. היו"ר הרשות הסכים להשתתף ומותנאים מוקדמים. מנגד שותפינו הישראלים לא ענו להצעתנו. בקצרה זה מה שקרה בתקופה האחרונה, באשר ליוזמה שלנו. כיום אנו עדיין מוכנים לתרום לתהליך השלום, אשר נמצא, כפי שאתה אולי רואה במבוי סתום, באמצעות בדיוק קיום פסגה כזו. לדעתי הצעתנו רלוונטית במיוחד על רקע ניסיון לחרוס לבצע עיון מחדש בכל ההסכמות הבינלאומיות שהושגו דרך עבודה קשה ורבת שנים והחל מוועידת מדריד ב-1991. ניסיון זה מרחיק סיכויים להתקדמות בתהליך השלום, מסלים יותר את המצב בגדה המערבית ובעקיפין גם מסלים את המצב סביב עזה.
אתם הייתם רוצים להיות יותר מעורבים, נחכה ונראה איך זה...
אנו פשוט יכולים לתרום, כי אנו צד חסר פניות לגבי תהליך השלום, לגבי הסכסוך בכלל, ובוודאי אנו מוכנים לתרום בצורה של ארגון פסגה ישראלית פלסטינית ברוסיה, במוסקו, בעיר אחרת.
ממש לסיום, אני רוצה לשאול אותך, כיוון שזה הנושא הבא שנעסוק בו, חוסר היציבות בגיאורגיה, מדינה שלרוסיה יש בה הרבה מאוד עניין, היו שם בחירות, עכשיו האופוזיציה אומרת שהיא לא מכירה בבחירות, איך רוסיה רואה את כל ההתפתחויות האלה?
איננו מתערבים, בגדול רוסיה בוודאי מעוניינת בנרמול היחסים עם גיאורגיה, כי היא מדינה שכנה, אבל הבעיה שהצד הגיאורגיה לא כל כך מוכן לעשות פשרות, וזה סיפור בעצם.
דמיטרי אלושקין, דובר שגרירות רוסיה בישראל, תודה רבה על הדברים.
תודה, ובהזדמנות אני מאחל חג חנוכה שמח לך ורשת ב' וגם לכל המאזינים. תודה רבה.
תודה רבה. ושלום לעיתונאית נינו אבסדזה.
צהריים טובים.
נתחיל אולי באמת בנקודה הזאת, המשבר הפוליטי בגיאורגיה זה רק מתחיל, נכון?
כן, כרגע זה נראה כמתחיל. אני לא חושבת אגב שהוא יימשך המון זמן, כי בסופו של דבר, עם כל החשיבות, זה בחירות לנשיא. נשיאה, יותר נכון, של גיאורגיה, מה שזה יצא לפי התוצאות, וגיאורגיה היא כבר רפובליקה פרלמנטרית. רק שהיא עוברת ממודל למודל, הם עשו איזו תקופת מעבר, ודי נפלו בהחלטה הזאת, כי הבחירות האלה בתקופת מעבר, שנשיא בעצם די מאבד את חשיבותו כבן אדם מקבל החלטות, הוא יותר דמות ייצוגית, כן, של גיאורגיה.
אז את אומרת, זה לא, זה לא שערה כל כך גדולה, בואי נשמע את הדברים שאומר ראש האופוזיציה אתמול.
Our plan is simple. We want the so-called government to hear voice of Georgian people, because everybody understands the elections were fixed and rigged, and all international observers confirmed that. We will stay firmly within the framework of Georgian constitution and legislation.
כן, והוא אומר בצורה ברורה, הבחירות האלה זויפו. האם בגיאורגיה מזייפים בחירות?
תראה, אם עד עכשיו אמרתי לך למה זה לא היה נראה סופר דרמטי, עכשיו אני אגיד לך למה זה כן, יש שתי סיבות לכאן או לכאן. למה זה כן נראה דרמטי ואכן יכול להימשך? בגלל שהבחירות האלה, כמו שהחשיבות שלהם היא לא הייתה אמורה להיות גדולה, הם הפכו למשל העם, באמון או אי אמון של הממשלה הנוכחית ובקו שלה, המדיניות העתידית שלה. וכאן, איך לא, אנחנו שוב פוגשים את בעצם שני החזיתות, אחד אנטי-רוסי לחלוטין, והשני, אני אפילו מתקשה לומר שהיה שם מישהו עם הקו הפרו-רוסי, אבל כל מה שלא אנטי-רוסי, היום נתפס גם בגיאורגיה עצמה וגם במערב כבר פרו-רוסי לחלוטין, שבפועל זה לא. עכשיו, בין שני המועמדים, גריגול ושאדזה, בן אדם שעבד במשרד החוץ הרוסי, גר שם הרבה שנים, נשוי לבלרינה גיאורגית ידועה ביותר שהייתה פרימה בלרינה של בולשוי, תיאטרון בולשוי במוסקבה, הוא מצד אחד כאילו היה מזוהה עם רוסיה, גם זה לגמרי לא נכון. מצד שני, הוא מקורב לנשיא גיאורגיה לשעבר, מיכאיל סאקשווילי. פרו-אמריקאי, אנטי-רוסי, כזה טהור, אנחנו שנינו זוכרים איך בסופו של דבר זה הגיע לקונפליקט בין רוסיה לגיאורגיה, כן? זה מועמד אחד, הוא היה מועמד של אופוזיציה. מועמדת שהקואליציה תמכה בה למרות שהיא לא ממש חברה במפלגה. זאת צרפת, גיאורגית, שנולדה בצרפת, גדלה בצרפת, הייתה שגרירה צרפת בגיאורגיה. ושמשה,
כן, דיפלומטית צרפתייה.
לחלוטין, דווקא היא, בגלל שהיא לא נראית פרו-אמריקאית כמו האופוזיציה, דווקא היא יותר נתפסת כאילו פרו-רוסית, גם זה לא נכון.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחר הסכסוך הזה שעלול להתלקח, ונקווה שלא. העיתונאית נינו אבסדזה, חברת הכנסת לשעבר, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה וחג שמח.
השעה הבינלאומית בבחירות האזוריות באנדלוסיה, הקהילה האוטונומית בדרומה של ספרד, היו אתמול כמה הפתעות. בפעם הראשונה, בארבעת העשורים האחרונים, למפלגת הימין הקיצוני יהיו נציגים בפרלמנט. על הפרשה בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
ספרד מצטרפת למועדון המדינות האירופיות שבהן צומח בשנים האחרונות הימין הקיצוני הפופוליסטי.
Bueno, mamá, acaban de decir que viva la madre que me parió, como lo estarás viendo.
כך הודעה אמש לתומכיו, סנטיאגו אבסקל, מנהיגה של ווקס, המפלגה הקטנה שהסקרים ניוו לה לא יותר מ5% מקולות המצביעים בבחירות האזוריות באנדלוסיה. אך היא גרפה אתמול 12 מנדטים בפרלמנט בין 109 מושבים של הקהילה האוטונומית המאוכלסת ביותר של ספרד, שחיים בה 8,400,000 תושבים. ווקס נולדה ב-2013 בעיקר על גל סביות הרצון של האוכלוסייה ממדיניות ההגירה של הממשלה. היא דורשת לשים קץ להגירה הלא חוקית, לאסור על המפלגות הבדלניות בקטלוניה, לבטל את האוטונומיה של האזורים השונים למען החיסכון התקציבי ואחדותה של ספרד, וגם להקל בחוקים נגד האלימות במשפחה. בקולאז' תמונות מרגש שכותרתו אנדלוסיה למען ספרד מ-1212 עד 2018, מבטיחה ווקס את ריקונקיסטה, כיבוש מחדש של הפוליטיקה הספרדית. משנת 1982 שלטה מפלגת הפועלים הסוציאליסטית הספרדית בפרלמנט האנדלוסי, לבד או בקואליציה עם שותפיה, אך בבחירות אתמול ספגו הסוציאליסטים את התוצאה הגרועה בתולדותיהם וירדו מ-47 ל-33 מנדטים, מה שלא מקנה להם רוב, אפילו אם התאחדו עם השותפה הטבעית שלהם, מפלגת השמאל הקיצוני קדימה אנדלוסיה, הגרסה האזורית של מפלגת פודמוס, שקיבלה 17 מנדטים בבחירות באנדלוסיה.
Ganamos en las urnas a los separatistas después de 37 años, sí. Y hoy vamos a echar al Partido Socialista de la Junta de Andalucía.
השינוי ניצח בבחירות האלה, הכריז אמש אלברט ריברה, ראש המפלגה הליברלית ציודדאנוס. היא לא הצליחה עם זאת לנצח את הימין המסורתי, המפלגה העממית, שקיבלה את התוצאה השנייה לאחר הסוציאליסטים, ויהיו לה 26 מושבים בפרלמנט האנדלוסי, לפי הספירה הפשוטה, אם יחליטו שתי מפלגות הימין האלה לצרף אליהן את מפלגת הימין הקיצוני, יהיו להן רוב של 59 חברי פרלמנט. לפי שעה, אף אחת מהן לא פסלה את האפשרות הזאת, שנראית ממשית יותר מאשר הקואליציה בראשות המפלגה הסוציאליסטית.
המשבר החברתי והביטחוני בצרפת הופך עכשיו גם למשבר פוליטי. ראש הממשלה פתח בהתייעצויות עם ראשי המפלגות שדורשות בצד ביטול המיסוי שהביא למהומות שם גם שינויים בשיטת הממשל. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
פריז ממשיכה ללקק את פצעיה וחוששת ממה שעלול לקרות בשבת הבאה. הנשיא מקרון ממשיך בשתיקתו, ובמשרד ראש הממשלה החל אדוארד פיליפ, שעליו הטיל הנשיא את המשימה הקשה, להיוועד עם ראשי המפלגות השונות כדי לתקס עצה לגבי העתיד. כמעט כולם דרשו לוותר בראש ובראשונה על ההעלאה המתוכננת של המס על הדלק. אך לכך מתווספות אצל סיעות האופוזיציה הצעות נוספות ומרחיקות לכת לפי המפלגות, והבעת אי אמון כללית בנשיא ובראש ממשלתו. מצד הממשל מציעים בשלב הזה רק דיון כללי ביום רביעי באספה הלאומית, ואחר כך בבית העליון הסנאט. יופיטר, זה נגמר, הוא צריך לרדת מהאולימפוס, זרק מזכיר המפלגה הסוציאליסטית אוליביה פור לעבר הנשיא מקרון, שישבה את עצמו פעם בצורה מבודחת או לא לאל המיתולוגי. צריך להיות רגיש ולהקשיב לעם. נשיא הרפובליקנים לורן ווקיה דורש מצידו גם משאל עם לפני שהמאומות יהפכו להתקוממות בלתי הפיכה. מנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן מכנה בלגלוג את ראש הממשלה איש קש ודורשת לראות גם את הנשיא, והיא מוצאת גם בנושא של הפרק קשר לפליטים ולהגירה שאותה היא דורשת לאסור כדי שלא לגזול את פרנסתם של הצרפתים. לעומתם הודיעו נציגים של תנועת המחאה של האפודים הצהובים שהביאו תחילה את נכונותם להיוועד עם ראש הממשלה מחר, כי קיבלו איומים על חייהם והמססים אם לבוא. בינתיים הובאו לשיפוט מהיר 139 מן המתפרעים, רובם באו מחוץ לפריז. הם צפויים במקרים החמורים לעונשים בין 3-7 שנות מאסר. חזית אחרת נפתחה מול הממשלה, תלמידי התיכון, שתומכים בדרישות המפגינים ומצרפים אליהם גם דרישות משלהם. הבוקר היו שיבושים ב-200 בתי ספר תיכוניים בצרפת, 100 מתוכם נסגרו לחלוטין. התלמידים המפגינים השליחו אבנים והתעמתו עם השוטרים. כאן גדעון קוץ, מפריז.
נשיא ניגריה הופיע אתמול במפגש עם הפזורה הניגרית בפולין ואישר בפניהם שהוא חי ומצבו טוב. הנשיא פיזר שמועות ולפיהן כפיל או אפילו שיעתוק שלו תפסו את מקומו בחודשים האחרונים. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיס.
אזרחי ניגריה הופתעו אתמול לראות את הנשיא שלהם בטלוויזיה. במשך חודשים ארוכים נעלם הנשיא מהתקשורת. ממשרדו הודיעו שהוא עובר טיפולים רפואיים בבריטניה. אבל לא תלכו להסביר ממה בדיוק סובל הנשיא בוארי. המשרד שלו גם לא הסביר מה מצבו בדיוק ומהי הדיאגנוזה. האם מדובר במחלה קשה? מדוע הנשיא לא מסביר לאזרחים מה קורה? ומי בכלל מנהל את המדינה בהיעדרו? האזרחים נותרו עם שאלות פתוחות ללא מענה רשמי. היעדר המענה הזה ליבה כמובן השערות, עד לספקולציות מפתיעות ממש. היו שטענו שהנשיא חולה מאוד. בהיעדרו כך נטען, מונה כפיל ממוצא סודני בשם ג'ובריל למלא את מקומו. אחרים טענו שהנשיא מועמד בוארי בעצם כבר מת והוחלף בידי שיעתוק. אתמול כאמור הוכחשו כל הספקולציות האלה בידי הנשיא עצמו. במפגש שקיים מועמד בוארי עם הפזורה הניגרת בפולין, הופיע הנשיא חי ומחוייך אל מול מצלמות הטלוויזיה. ברצוננו לדעת אם אנחנו באמת מדברים איתך או עם כפיל בשם ג'ובריל, שאל צעיר ניגרי לאור מצהלות הנוכחים. השאלה נובעת מבערות ואנטי דתיות, ענה בוארי. מישהו חושב כנראה ששועתקתי. בוארי יוסיף שהוא מקווה לחגוג בקרוב, ב-17 בדצמבר, את יום ההולדת שלו. אם יש מישהו שזה מפריע לו, זה אולי הנכדים שלי שרואים אותי יותר מדי, הוא התלוצץ. אבל מבחינתם של רבים בניגריה, ההתלוצצות הזאת הייתה מיותרת. מדינתה מתמודדת עם אתגרים ועם קשיים עצומים, וזקוקה נואשות להנהגה חזקה כדי להתמודד עם האתגרים הללו. הנשיא בוארי מודע ללא ספק לחששות הכבדים של הניגרים. הוא ניצל את המפגש עם הפזורה הניגרית כדי להדגיש שאף טריטוריה בניגריה כבר איננה תחת שליטה של ארגון הטרור האסלאמיסטי בוקו חראם. לאחר מכן הוא גם התייחס לבעיות בוערות נוספות כמו המלחמה בשחיתות ומצבה הכלכלי של המדינה. השבוע משתתף בוארי במפגש הקופ-24 של ועידת האקלים העולמית. המפגש מתקיים בפולין, ומשום כך בעצם הוא הגיע לקרקוב. אזרחי ניגריה מחכים כעת לראות אם בתום המפגש בוארי יחזור למדינה, או שמא יחזור ללונדון להמשך הטיפול הרפואי. מבחינתם, עדיין לא ברור במה בדיוק הנשיא חולה, ועד כמה הוא באמת כבר עברי. כאן רינה בסיסט.
היום מציינים בעולם את היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות, ואת הדקות הקרובות אנחנו נקדיש לפרויקט ישראלי אחד שמשנה חיים בעולם השלישי. אנחנו אומרים שלום לפבלו קפלן.
שלום אירן.
יזם ומייסד משותף של Wheelchairs of Hope, כיסאות גלגלים של תקווה. אחרי 30 שנה בעולם העסקים, בעיקר בחתר פלסטיק, החלטתם להוביל רעיון שיאפשר כיסא לכל ילד, כיסא גלגלים לכל ילד נחה שזקוק לכיסא כזה ברחבי העולם.
אכן כך. האמת שלקראת סיום איזה תפקיד החלטנו זוגתי, חברות שלי ואני, להקדיש את הידע הזה של כתר פלסטיק של הרבה שנים, של להוזיל מוצרים ולהביא אותם נגישים לכולם, להביא אותם לטובת, את הידע הזה לטובת אלה שזקוקים להם הרבה בעולם, והמספרים הם מדהימים. מעל 7 מיליון ילדים זקוקים לכיסא נכים ואין להם אפשרות לקבל אותו.
וזה כמובן משפיע על כל היבט חיים שלהם, הם לא מגיעים לבתי הספר, אין להם אפשרות לנוע בתוך בית הספר, חיים לא פשוטים.
בדיוק, אנחנו למעשה תוקפים, עושים אימפקט בשני מובנים, במובן הזה של הניידות ובמובן הזה של נגישות לחינוך. ויש אפילו אימפקט שלישי שנוכחתי בכמה פרויקטים בעולם שהשתתפתי, זה לשחרר מבוגר אחד שהיה קשור לילד ולהגזיק אותו בידיים בחולה, שמאפשר לו לשלוח את הילד לבית הספר ולהצטרף למעגל העבודה במדינות שלהם.
אז אם אפשר לייצר כיסא גלגלים ב-$100, למה לא עושים את זה? למה לא עשו את זה עד היום?
תראה, האג'נדות האלה של נכויות בעולם הן אג'נדות שתמיד נדחות לסולם הרביעי או העשירי בכל מדינה.
תן לנו רק לשם השוואה, אנחנו מדברים על כיסא גלגלים ב-$100, וזה אולי נשמע הרבה במונחים של העולם השלישי, אבל כמה באמת עולה כיסא כזה עם מישהו זקוק לו בעולם, במערב? נניח?
במערב מתאפשר על ידי הביטוחים למיניהם של המדינות, או ביטוחים פרטיים, להעניק כיסא הרבה יותר יוקרתי, נקרא לזה ככה. אבל במדינות האלה, הכיסא נכים מתחיל החל מ-250 עד $400. זאת אומרת, הרוב זה בסביבות של $400.
בעצם הרעיון הוא לנסות לגייס תורמים לפרויקט הזה, ולהגיע לכמה שיותר ילדים שזקוקים לכיסאות. אתם כבר עושים את זה 3 שנים, נכון? אולי אפילו יותר. לכמה מדינות הצלחתם להגיע עם הכיסאות
אנחנו
שלכם?
אנחנו התחלנו את הפרויקט, לקח 3 שנים באמת לפתח אותו, ואנחנו השקנו את הפרויקט לפני 2 שנים. אנחנו נמצאים כבר ב-18 מדינות עם פרויקטים, והמימון לכל אחד מהפרויקטים תמיד זה ממקור אחר. גורם אחד שנרתם מאוד לפרויקט הזה, ואפילו תרם, זה משרד החוץ שלנו דרך השגרירויות, כי רואים בפרויקט הזה באמת אימפקט מאוד מעניין.
כן, כשהנחת היסוד היא בעצם שפרויקט כזה מסייע גם למדיניות החוץ של ישראל.
בדיוק, בדיוק. אז זה גורם אחד. גורם שני זה חברות פרטיות ואנשים פרטיים במדינות עצמן, שיש להם אג'נדה חברתית. וארגון הבריאות העולמי למשל גם כן הצטרף במסירה של פרויקטים באפריקה. ואנחנו כל הזמן בחיפוש איתור של גורמים שיוכלו להצטרף ליוזמה הזאת.
פבלו קפלן, יישר כוח על הפרויקט הזה, Wheelchairs of Hope, כיסאות גלגלים של תקווה, שמביא הרבה מאוד תקווה בעולם השלישי. תודה רבה.
תודה, תודה.
וזה כאמור השיר The Trooper של להקת Iron Maiden, סולן הלהקה ברוקס דיקנסון, יופיע היום בבית האופרה בתל אביב, במופע Spoken Word, שבו הוא מספר על חייו מאחורי הקלעים של הלהקה, על מחלת הסרטן שממנה החלים, ועל הקריירה שלו כטייס. אגב, הוא הטייס של המטוס של הלהקה. נועה אקסינר, המאזינה, השיר הזה הוא במיוחד בשבילך. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The field of sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of my free smoke and horse's breath is a virgin into certain death. טוב, אז תחזיקו מעמד, כי אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עם כל המוזיקה השקטה והנעימה שאתם רגילים לשמוע בשעות האלה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני. העורך הוא זאב שניידר, המפיקים על ילד דודי ואורית שולץ, הטכנאים אלן אידיונו ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב ב-2 בלילה בשידור החוזר, וגם אחר ב-2 בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז תוכלו לשמוע אותנו שוב ושוב ושוב בדף הפודקאסטים של כאן, או באחת מאפליקציות הפודקאסטים. חפשו שם את השעה הבינלאומית, או כאן עולמי, או באנגלית כאן עולמי. אפשר לחפש גם בגוגל, לעשות מנוי ולקבל את התוכנית ישירות לנייד בפוש. המשך יום נעים.